ברוכים הבאים לפרק מספר 26 בפודקאסט פחד ואהבה עם עודד שעשוע. פרק סולו על אחד הנושאים הכי משמעותיים שלדעתי עוד יעלו הרבה לאורך הפודקאסט הזה, וזה לקיחת אחריות. אז קודם כל, כל מי שעוקב אחרי האינסטגרם שלי יודע שבתקופה האחרונה התחלתי להקליט עוד פודקאסט שנקרא חדר ההלבשה עם אורי שחורי, שבו שם אני מדבר יותר על העולם התחרותי. אני מדבר בהרחבה יותר על הכלים המנטליים והרגשיים שאני צברתי ב-20 שנה של קריירה כשחקן כדורסל. אני פשוט רואה שפה אני פחות מדבר על זה, כי אני מרגיש שפה אני מדבר יותר על המסע שהתחיל אחרי הכדורסל. זה כאילו מרגיש לי כזה שני אנשים שונים. אז מי שרוצה, ואם אתם ספורטאים, אני מאוד ממליץ, ואם אתם הורים לספורטאים, אז אני באמת ממליץ לשמוע את הפודקאסט הזה. אנחנו נקליט עוד כמה פרקים שם, אז שווה לעקוב, חדר הלבשה, זה נמצא בספוטיפיי. והיום אנחנו מדברים על לקיחת אחריות, שדיברתי על זה, עשיתי פרק עם אילון, פרק מספר 24, אני חושב, שאנחנו מדברים על האופונופונו ואין הבדולח, שגם שם אנחנו מדברים על לקיחת אחריות. אני חושב שלקיחת אחריות זה איזשהו מדד מאוד מעניין על גודל המודעות והחיבור הרוחני שלנו. גודל לקיחת אחריות שלנו זה כגודל המודעות שלנו. אני מאמין שזה הולך להיות פרק קצר, ממש צ'ייסר כזה של תוכן, אבל זה תוכן משמעותי שיכול לשנות את חייכם. בתקופה האחרונה אנחנו שומעים הרבה לקיחת אחריות ברמה הקולקטיבית. אנחנו כולנו צמאים למנהיגים שלוקחים אחריות, זה ממש חשוב לנו. השאלה היא למה? למה כל כך חשוב לנו שיקחו אחריות? הסיבה העיקרית לכך שאנחנו כל כך צמאים למישהו שיקח אחריות ברמה הקולקטיבית והחברתית, זה כי זה עושה לנו סדר. זה נותן לנו ביטחון. בעיקר מאפשר לנו להסיר אחריות מאיתנו, במחשבה שאנחנו לא חלק מהדבר הקולקטיבי. אבל הרצון שלי היום זה דווקא לדבר על האינדיבידואל, ובתקווה שנוכל להבין דרך האינדיבידואל את הקולקטיב. אז בואו רגע נשים על השולחן את ארבעת סוגי לקיחת האחריות, ולמה אמרתי בהתחלה, אני מאמין שלפי לקיחת האחריות שלנו, זה המדד למודעות וההתפתחות הרוחנית שלנו. עכשיו אני רוצה להעביר משהו שהוא מאוד חשוב, לפני שאני מתחיל לדבר על זה, זה שכל מה שאני אגיד מגיע כמובן ללא שיפוטיות כלל, לשום סוג של לקיחת אחריות או אי לקיחת אחריות. מאחר וצריך להבין שאנחנו יכולים להחזיק כמה סוגים של לקיחת אחריות בתוכנו באותו זמן. זה אומר שיש אזורים בחיים שאנחנו לוקחים אחריות, וקל לנו אפילו לקחת אחריות, באותה נשימה יש אזורים מסוימים בחיים שלנו, תחומים מסוימים בחיים שלנו, שיותר קשה לנו. אז כל מה שאני אומר כמובן מגיע ממקום נקי. בהבנה גם שאני מחזיק את כל הסוגים האלה בתוכי, אז מפה אנחנו מתחילים. הסוג הראשון זה אלו שלא לוקחים אחריות. זה סוג בפני עצמו. לא לוקחים אחריות על כלום. זה מצב הוויה של קורבן שהכי מקטינה אותנו, ולא מודעת בכלל לכוחות שקיימים בנו. ובכלל, עד כמה אנחנו יוצרים את המציאות של עצמנו. כמובן שכולנו מכירים את האנשים האלו, אנחנו אוהבים גם להגיד שאנחנו מכירים אנשים כאלו, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו כאנשים כאלו. אני ממליץ להסתכל, שהכל קורה להם. שלא מצליחים לנהל מערכות יחסים בריאות, שמתקשים לנהל מערכת יחסים בריאה עם עצמם. לצערי, מצב ההוויה הזה הוא הנפוץ ביותר למין האנושי, וזו הטרגדיה הגדולה ביותר, בכך שרובנו מקטינים את עצמנו ומחכים שמישהו אחר ייקח אחריות על חיינו, בתחושה מוטעת שזה ישחרר אותנו וייתן לנו ביטחון. במצב ההוויה הזה אנחנו מחכים שאנשים אחרים ישתנו, כדי שהחיים שלנו ישתנו. אנחנו מחכים שהסביבה תשתנה, מחכים שהמצב המדיני ישתנה. כמובן שההמתנה הזאת קולעת אותנו במצב שלא בשליטתנו, ובלי לשים לב, אנחנו נשאבים לשם. ואז מתחילות להתעורר תחושות של כעס, אכזבה, ייאוש, שבסוף מושכות לחיינו עוד ועוד סיטואציות שמעלות כעס, אכזבה וייאוש. הוויית הקורבן זה התירוץ הכי חזק שלנו ללמה אנחנו לא חיים את החיים שאנחנו רוצים. זה תירוץ טוב דרך אגב, שקל להבין אותו. זה קל להבין למה אנחנו לא מממשים את עצמנו, פיזית, חברתית, כלכלית ונפשית. יש לזה הסברים מאוד טובים, החיים עצמם לא פשוטים. יש המון אתגרים, ואנחנו מג'נגלים בין הרבה דברים, בין ענייני בריאות וענייני זוגיות ועניינים כלכליים והורות ועבודה וטראומות ילדות ומלא דברים שאנחנו באמת יודעים להסביר לעצמנו בצורה הגיונית, נשמעת הגיונית, למה אנחנו לא יכולים להצליח. אני מאוד מבין את הפחד שקיים אצל מישהו שמחזיק את הוויית הקורבן. אני אומר את זה בצורה הכי אמיתית. מבחינתו, לוותר על הקורבנות זה לחזור להאמין שוב בחיים. וכשאנחנו חוזרים להאמין שוב בחיים, אנחנו חשופים לאכזבה. ובגלל זה צריך המון אומץ בשביל לשחרר את הוויית הקורבן. הסוג השני של לקיחת אחריות זה אלו שלוקחים אחריות לאחר מעשה. זו דרגה גבוהה יותר של אנשים שיודעים לעצור רגע לאחר מעשה ולקחת אחריות על המעשים שלהם. זה אלו, האנשים האלו שיודעים להתנצל ולהבין שלא פעלו בצורה שהם רוצים. להבין שלפעולות שלהם יש השלכות על הסביבה. מצב ההוויה הזה הוא טריקי מאחר וזה לא מבטיח באמת התפתחות. ועצם ההתנצלות לא באמת עושה את זה בסדר. גם את סוג האנשים האלה כולנו מכירים. שכל פעם שהם נפגשים בסיטואציה שמקבצת אותם וקשה להם, הם מגיבים באותה צורה ואז מתנצלים. אנחנו יכולים לראות את זה הרבה בכל מיני ויכוחים שאנחנו רגילים לשמוע ולראות, שפשוט אותה סיטואציה חוזרת תמיד באותו מקום, והתגובה היא אותה תגובה. זה עדיין הוויה טיפה יותר גבוהה, כי יש מודעות לכוח שיש לנו על הפעולות שלנו, אך עדיין יש רצון לעשות עוד צעד אחד קדימה. גם פה, לקיחת אחריות לאחר מעשה ממשיכה לייצר לנו סיטואציות שמאתגרות אותנו ולא באמת מייצרת חופש בחיינו. עכשיו, יש משהו חשוב להבין ולשים לב. אם אתם מזדהים עם סוג הזה של ההוויה וגם אתם לוקחים אחריות לאחר מעשה, במידה ואתם מכניסים איזה שיפוטיות, אתם נכנסים למקום מעניש וחושבים על הפעולות שלכם ככאלה שצריך להענש עליהם. זה מכניס אותנו למקום לא בריא ומתסכל מאוד, כי יש פער בין הנשמה שיודעת שאנחנו עשינו את המקסימום שלנו, גם אם אנחנו פעלנו בצורה שאנחנו לא רוצים, לבין המיינד שאומר שאם עשיתי את זה, אז מגיע לי עונש. שני מצבי ההוויה האלה, הקורבנות והמצב הזה, זה מצבים שמאוד מתסכלים. אני את רוב חיי חייתי במצב ההוויה השני. לוקח אחריות אחרי שדברים קורים, ומעניש את עצמי על זה בצורה מוגזמת. זה קרה לי בקריירה שלי, בעסקים שלי, בזוגיות, כמובן בגירושים. שני מצבי הוויה מאוד מאוד מתסכלים. הסוג השלישי של לקיחת אחריות זה לקיחת אחריות לפני המעשה. זו דרגה גבוהה יותר של הוויה, וזה אחד הסודות הכי גדולים שלמדתי בעולם התחרותי, מאוד ממליץ להקשיב לזה. לקיחת אחריות לפני מעשה זה להבין שיש נקודות, אנשים וסיטואציות שיכולות להוציא אותנו מאיזון ולהכין את עצמנו לכך מראש שאנחנו נפגוש אותם וגם להכין את התגובה שלנו. בעולם התחרותי אנחנו פוגשים את זה הרבה, בעיקר במשחקים, זה לפחות מהעולם של הכדורסל, אז יש מספר אתגרים שכל ספורטאי, כל כדורסלן פוגש במהלך הקריירה, במשחק, שהאתגרים האלה יכולים להזיז אותו. זה יכול להיות צעקה של מאמן, זה יכול להיות החטאה של זריקה, עיבוד כדור, הקהל, הורים, מלא מלא דברים, וספורטאי שלוקח אחריות יודע מה הוא הולך לפגוש, ואז הוא מכין את התגובה שלו, כדי להמשיך להיות באנרגיה גבוהה. אם אתה לא עושה את זה, אתה כמו עלה נידף לפי הדברים שקורים, הסיטואציות שקורות במשחק. עכשיו, בגלל שזה כל כך משמעותי בספורט, אז אנחנו לומדים להכין את עצמנו לרגעים האלה. והספורט זה השלכה ישירה לחיים האמיתיים. רק שפה זה משחק, ופה זה שיחה עם הבן זוג או בת זוג, ביקור אצל ההורים, פגישת עבודה, התארגנות בבוקר עם הילדים. זה המשחק שלנו. אז אם אני יודע שבבוקר כשאני מעיר את הילדים, אני יכול להתרגז מזה שהם לא מתעוררים, וזה גורם לי להרגיש שלא מקשיבים לי, ואז אנחנו קמים ויוצאים מהבית בלחץ וריבים, ובסוף אני מרגיש חרה עם עצמי, אז אני רוצה לגשת לסיטואציה הזאת בצורה אחרת. אז אני בונה לעצמי עוגנים, פה המילה הזאת, עוגנים, היא מילה מאוד מאוד חזקה בעולם המנטלי, שמאפשרים לי לפעול אחרת. אני אישית מתחיל להעיר אותם מוקדם יותר, בצורה עדינה ונעימה. אני שם מוזיקה, אני מנשק אותם, אני מלטף אותם, זה גם הזדמנות שלי לחבק אותם, הם לא יכולים להתנגד לי, כי הם כמעט ולא בהכרה. אני קורא לכל אחד בשמו, שמתי לב שזה עוזר, לא רק אומר להם, יאללה, בואו תתעוררו, אני מדבר אליהם ממש, כל אחד בשם שלו, ושמתי לב שעוד משהו שעוזר זה שאני אומר להם מה הפעולה הבאה שצריך לעשות, וזה גם עוזר להם. למשל, אני יודע שאדם אוהב להתקלח בבוקר, אז אני אומר לו, אדם, המקלחת מחכה לך, יש מים חמים וכיפים, לעיניי אני יכול להגיד, ינייצ'וק, הכנתי לך בגדים, בוא נוריד את הפיג'אמה, וככה אני בעצם משנה את הסיטואציה שפעם קיבצה אותי. זו כמובן דוגמה מאוד מאוד קטנה לדרך לעבוד עם זה, להכין את עצמנו לאירועים שאנחנו יודעים שיגיעו ואנחנו רוצים לשנות את התגובה שלנו ואנחנו מכינים את עצמנו בעצם לפני. זה קורה בזוגיות, זה קורה עם חברים לעבודה, עם ההורים, זה קורה כל הזמן. היכולת לקחת אחריות לפני המקרה יכולה, ואני אומר את זה ממש בצורה מאוד מאוד אמיתית, לשנות את חיינו לגמרי. לכל אחד מאיתנו יש את המקומות האלו שאנחנו יכולים לקחת אחריות ולייצר לעצמנו מציאות שונה. זו דרגה גבוהה של מודעות, כי פה אנחנו כבר מתחילים לקחת שליטה על חיינו ועל ההוויה שאנחנו חיים. זה כבר מחבר אותנו לכוח העצום שקיים בכל אחד מאיתנו ומאפשר פריחה משמעותית מאוד. כדי להצליח בהוויה הזו, אנחנו צריכים להתחיל להחזיק בעוגנים חזקים. פה נכנסת נשימה והסתכלות על הסיטואציה מלמעלה והתבוננות עמוקה על התגובות שלנו. אני לפעמים עוצר תוך כדי הסיטואציה ולוקח כמה נשימות. אני מדקלם את האופונופונו שדיברנו על זה. אני לוקח שלוק מים. כל אחד יכול למצוא את העוגנים שלו ברגע שהוא לוקח אחריות לפני הסיטואציה. פה גם נכנס הפירוש האמיתי של המילה אחריות בלועזית, responsibility. Responsibility. זה אומר בעצם היכולת להגיב. היכולת להגיב לסיטואציות שאנחנו פוגשים בחיים. כך נשימה. עכשיו אנחנו מגיעים לסוג הרביעי. שלפי הרבה אנשים מדובר ברמת ההוויה הכי גבוהה שקיימת. הסוג הרביעי אלו אנשים שלוקחים 100% אחריות על כל דבר שהם פוגשים בחיים שלהם. כל בן אדם שמגיע, כל סיטואציה, כל רגע שמתעורר, כל מחשבה. זה מתחבר שוב לפרק שהקלטתי עם אילון על הפונופונו ואין הבדולח. אני ממש ממש ממליץ לשמוע אותו, כי שם אנחנו נכנסים לעומק של הסוג הזה של לקיחת האחריות. זה המצב הגבוה של האדם שבעצם מכיר בכוח היצירה שלו. בכוח המשיכה שלו ובכוח שלו לשנות את חייו, אך לא רק. הוא גם מכיר בכוחו לשנות את חייהם של הסביבה הקרובה שלו דרך העבודה הפנימית שלו. זו ידיעה חזקה על החיבור עמוק שקיים בין כולנו, ובכך שברגע שאני מתקן את עצמי, אני מתקן גם אתכם. במצב הזה אין שום ציפייה מאף אחד. אף אחד לא ייקח אחריות. על מה שאנחנו פוגשים, אלא ידיעה שאם פגשנו את הסיטואציה הזו, אנחנו יכולים לנקות את עצמנו ממנה בתוך עצמנו. וכדי להגיע למצב הזה, אנחנו צריכים מידה מסוימת של חמלה וחוסר שיפוטיות מוחלט. אי אפשר לעשות תיקון בהוויה הזו אם קיימת בנו שיפוטיות כלפי עצמנו וכלפי האחרים שמביאים את הסיטואציה הזאת לחיינו. אנחנו חייבים להיות בנקודת המוצא שהכל קורה לטובתנו וששום דבר לא במקרה. הכל קורה כדי שנוכל למחוק את הזיכרונות שמושכים אלינו את הסיטואציות האלו והכל מדויק למסע שלנו. הרבה אנשים טועים לחשוב שלקיחת אחריות מלאה על חיינו זה מצב הוויה קשה ומגביל שגורם לנו לעומס, שבעצם ההפך הוא הנכון. במידה ואין לנו שיפוטיות, זה חופש אמיתי, שמאפשר לנו להסתכל על החיים במלוא עוצמתנו ודוחף אותנו לעבודה פנימית עמוקה ומועילה. אין שום דבר שלא נוכל להתמודד איתו בהוויה הזו. לקיחת אחריות מלאה על חיינו זה להכיר בעוצמה שלנו ובכך שאנחנו יצורים שיוצרים את חיינו דרך המחשבות והאמונות שלנו. אני לא אומר שזה קל, וכמו שאני תמיד אומר, לבחור באהבה זה לא הבחירה הקלה. היא מורכבת ודורשת עבודה פנימית, אבל בעיניי האופציה השנייה הרבה יותר קשה ומאתגרת. אני מרגיש מאוד בטוח להגיד כאן שכולנו צריכים לשאוף ללקיחת 100% אחריות על חיינו, ורק בעצם הידיעה שאנחנו יצורים עוצמתיים ושחופש אמיתי נמצא בלקיחת אחריות על המחשבות, יכולת התגובה שלנו ויצירת העתיד שלנו. זהו. כמו שאמרתי, צ'ייסר רוחני שבמידה ומיישמים אותו, יכול לשנות את חיינו. לסיום אני רוצה לעדכן שאני מתחיל לקבל אנשים לתהליכים אישיים שבהם אנחנו עושים את העבודה הפנימית דרך נשימות כמובן, וכל הכלים שאני מדבר פה. אז למי שמרגיש קריאה, מרגיש או מרגישה קריאה, תשלחו לי הודעה באינסטגרם, coach, קו תחתון עודד, או פייסבוק, עודד שעשוע. וזהו, אני פה מקליט שוב בבית אריאלה, ולא יכול שלא לחשוב על, לקיחת אחריות של החטופים. ובאמת איך אפשר לקחת אחריות על כזאת סיטואציה שגם אני מדבר על זה ואני אומר שאני לא יודע, באמת שלא יודע. אני יודע שבספר האדם מחפש משמעות, ויקטור פרנקל מדבר על הלקיחת אחריות בתוך שואה, ואני רק יכול לאחל ולברך את כל החטופים שיחזיקו הוויה חזקה, חופשייה, גם בתוך הכלא הזה. ושאנחנו ניקח את האחריות פה על עצמנו, על המחשבות, על הפעולות והדברים שאנחנו עושים, וזהו, שנהיה חופשיים. לבחור באהבה. אני אוהב אתכם, ואני אשמח לשמוע את התגובות שלכם. וזהו. יאללה ביי.